שלום לכולם, אנחנו אם רגע ננסה לסכם את מה שכבר למדנו בסוגיה של המילים הארמיות, אז בעצם עסקנו בשני נושאים עיקריים. מי שהיה פה מתחילת העיסוק שלנו בסוגיה, עסקנו בעצם בנושא אחד, היחס שבין האדם בביתו לבין האדם מחוץ לביתו, כלומר נקרא לזה בכותרת כללית יחסי כלל פרט. ואז מי שיש לפניו את הדפים, אז כשעסקנו במילה דשא, למה הכניסה לבית נקראת דשא דרך שם, אז שם הרב עסק ביחס שבין הפנים הביתי לבין ההשפעה בחוץ. אחר כך קפצנו, זה פסקת תדבב, אחר כך קפצנו לפסקה י"ח, בית הבו ויתיב בה, עד כמה חשוב המרכוז הפרטי בבית כדי באמת להיות דשא להשפיע בחוץ. ואחר כך חזרנו לתת זין, עסקנו בדרגה, דרך גג, שהמפגש עם העולם החיצוני הוא דורש לעלות איזושהי קומה כדי לא להיכנע, נקרא זה למושגי ההמון. זאת נקודה אחת. למה אני אומר את כל זה? כי אם תסתכלו בדף של היום, אז המילה ביקטה, היום המילה ביקטה היא מקובלת, באקטה, ביצר. אז גם שם בפסקה י"ט בעמוד 148, גם שם הרב עוסק ביחס שבין הפרט לכלל, המשפחה והחברה. היות ועסקנו בזה, ואני רוצה קצת להתקדם לכיוונים קצת אחרים, בנושאים אחרים, אז נדלג על ביקטה, תסתכלו אחרי זה בעצמכם. זה נושא אחד. נושא שני שעסקנו בו, עסקנו בו פעם קודמת, עמוד 147, פסקה י"ז, מתקוליטה. מתקוליטה, מתי תכלדה? כאן דיברנו על היחס שבין החומר לרוח. זוכרים? בין הממד ההכרחי לממד המותרי שבאדם. אם תדלגו רגע לעמוד 148, גם פסקה כף, קופתה, קוף וטיב, לפי אחת הדעות ברשי, זה איזשהו, נקרא לזה, גולם מעץ שיושבים עליו. אז גם בפסקה כף הרב מסביר שיש כאן איזה יחס בין חומר לרוח, ליצור את הפרופורציות הנכונות. אז זה בעצם השלמה של המתקוליטה. אז ברשותכם, אנחנו נדלג על זה, תראו אחר כך את פסקה י"ט ביקטה ואת פסקה כף קופתה. בסדר? אנחנו נדלג לפסקה כף א', כי יש לנו עוד עבודה פה, ויש לנו מטרה אולי לסיים עד סוף הזמן הזה. אז אנחנו נקפוץ לפסקה כף א', פסקה חשובה מאוד, יש לה הרבה השלכות, ננסה גם לעשות השלמה מכמה מקומות. בואו נקרא, אומרת הגמרא, לבנה, לבנים, אותם הלבנים שבונים מהם בית. למה הם נקראים לבנים? אז ידוע, הגמרא בבא בתרא עוסקת בכל מיני סוגים של לבנים וכו', אבל מה בכלל השורש של המילה לבנים? אומרת הגמרא דבר מפתיע, למה לבנה נקראת לבנה? לבנה. אומרת הגמרא, לבנה בני. כלומר, לבנה נקראת לבנה, כי היא, אומר רש"י, לבנה בני, מתקיים לדורות הרבה. כלומר, היות והלבנה, האבן, היא חומר חזק, ובפרט האבן המסוטטת הנקראת לבנה, היא בעצם מתקיימת לדורות ארוכים. לכן המילה לבנה נקראת לבנה, כי היא מתקיימת לבני בנים. לא רק לדור של האבא, ולא רק לדור של הבן, אלא גם לדור של הנכד, לבני בנים. טוב, נשמע לכאורה פשטני מאוד. אם כן, הלבנה מתקיימת לדורות הרבה, לבני בנים. טוב, אומר הרב פסקה כף א', בואו נקרא את הפסקה, וכאן אנחנו נכנסים לסוגיה חשובה מאוד. שתי תכונות של אהבת החיים יש באדם. אהבת חיים שלו, שכל מה שנמשך ממנו לזולתו, אפילו לדורותיו, כלומר לדורותיו שלו, הוא בתורת תפל לגבי דידה, לגבי עצמו. זה צד אחד. צד שני, ואהבה שנייה היא יסודית בדאגת הדורות הבאים. כלומר, לא רק הדאגה לעצמו, אלא הדאגה לדורות הבאים שיבואו ממנו. נקרא את הפסקה. כשהאדם האישי עולה במעלה עליונה, יכול הוא להיכנס כולו בצורתו העצמית, ודאגת הדורות תוכל להיות הולכת ומשתכחת. ואף על פי כן תמצא את סיפוקה, מפני שהמוסר הטוב העצמי הוא מסדר בכלל חובותיו, גם את החובה לביסוס המצב של הדורות העתידיים, והניחו יתרם לעולליהם. תכף נסביר. בירידת המצב, כשאדם נופל משוקע בתחום צר של נטיותיו הבהמיות, תוכל דאגת הדורות להישכח כליל, והרכוש יתמזמז בידי דור אחד. דאגה לעומת זה החוכמה האלוהית, להגדיל את טבע הדאגה לדורות העתידיים במצב החיים בלב, סליחה, במצב החיים בלב דור שוקע. כלומר, בנסוע בני האדם מקדם, בבואם אל ארץ שנער, החלה עבודת הלבנים, דור הפלגה. בניין האבנים מחומר מוכן, אף על פי שהוא מתקיים לדורות, אין בו אותה הבלטה של דאגה מיוחדת לדור רחוק. אמנם הכנה מעשית גדולה של עשיית לבנים לבניין במקום שאין אבנים, ולא יסתפק האדם בחומרים רפואיים שבעמל מועט היה מוצא לפניו, זאת תעשה אותה עשה דאגת דורות הבאים, הרודה בחוזקה בלב האדם, ומראה את פועלו ביותר בית הכישרון הכללי, שהמוסר העצמי לא יוכל אז להספיק עד כדי הצורך של העמדת, של העמדת המעמד של הדורות הבאים, מעצם הרכוש הקנוי של הדור ההווה. לבנה, לבנה, בנה. לבנה, בנה. טוב, סוגיה חשובה מאוד, בואו נחזור. שתי תכונות של אהבת החיים יש באדם. קודם כל, אדם נורמלי הוא אדם שאוהב את החיים. ככה כתוב ברוך הוא ברא את טבע האדם. הוא שמח, הוא מלא ביטחון, הוא אוהב את החיים, הוא לא בורח מהחיים, אל איזושהי מציאות רוחנית מתנתקת, אלא הוא אוהב את החיים. זרם החיים שלו הוא זרם של שמחה, של ביטחון, של שייכות, של הזדהות. לכן קודם כל המצב הנורמלי הוא אהבת החיים. אנחנו היינו בגלות 2000 שנה, שכחנו במרכאות לאהוב את החיים. עומק הצרות, תוקף הצרות, רציפות הצרות וכו'. השכיחו מאיתנו את אהבת החיים. חזרנו לארצנו ברוך השם, אנחנו חוזרים לאהוב את החיים, כמו שאנחנו מדברים דווקא בשיעור ביום חמישי בשיעורים האחרונים. לכן קודם כל עצם התכונה של אהבת החיים היא תכונה טובה. היא תכונה בריאה, היא תכונה נכונה. היא תכונה שאם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, והוא ברא אותי, והמקור הרוחני כמובן הוא המקור של הכל, אבל הוא ברא תנאי סביבה שנקראים עולם הזה, אני צריך להיפגש עם התנאים האלה בצורה לא מתמכרת יותר מדי כמו שדיברנו, אבל בצורה בריאה. לכן אהבת החיים היא תכונה נכונה, היא תכונה בריאה. אין מאבק בין אלוהים לבין העולם. אין מאבק בין התורה לבין החיים. תורת חיים, התורה נקראת. אז קודם כל, האדם אוהב את החיים. ב', כשאדם אוהב את החיים, אומר הרב, לפי הכיוון כאן בפסקה, אהבת החיים שלו מתפצלת לשני מסלולים. מסלול אחד, קודם כל הוא אוהב את עצמו. הוא אוהב את החיים של עצמו. כלל גדול בידינו, אדם קרוב אצל עצמו. כלל גדול בידינו, ואהבת לרעך כמוך. אם כן, אם אין כמוך, אם אתה לא אוהב את עצמך, איך אתה יכול לאהוב את הרעה שלך? כלל גדול בידינו, למי ששכח את שבט נבטים, בבני עקיבא או משהו כזה, שאותו רבי עקיבא, שאמר, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אותו רבי עקיבא אמר, שאם יש שני אנשים במדבר, ויש רק ממייה אחת, ומי שישתה את כל הממייה יחיה, ואם שניהם ישתו חצי ממייה, ימותו שניהם, יש כמה דעות בגמרא, לפי רבי עקיבא, הוא קודם לחברו. יש גם דעה שנייה, ששניהם ישתו וחס ושלום שניהם ימותו. כלומר, אותו רבי עקיבא שאמר, ואהבת לרעך, כמוך, הכמוך קודם לרעך. אני צריך להבין איך אין סתירה בין שני הביטויים האלה. בכל אופן, אם כן, אהבת החיים של האדם כלפי עצמו, זה דבר נורמלי, זה דבר בריא. אדם אוהב את עצמו, אדם קרוב אצל עצמו, לכן אדם פסול להעיד עדות על עצמו, כי הוא נגוע. לכן זה שאדם אוהב לטפל בעצמו, ואוהב לדאוג לעצמו, הוא בפרט כשהוא נפגש עם החיים, הוא רוצה שיהיה לו טוב, ונחמד, ונעים, וכל אחד עם הכינויים שלו, זה דבר נכון. אבל אומר הרב, חוץ מאהבת החיים של האדם כלפי עצמו, כלומר אהבת החיים במפגש שלו עם החיים, יש עוד ממד אחד. שתי תכונות של אהבת החיים יש באדם, נקודתיים. א', אהבת חיים שלו, אני אוהב את החיים שלי, שאפילו אם האדם הזה, ניקח את הדוגמה הבאה, אפילו אם האדם הזה יתחתן, ותהיה לו אישה, ויהיו לו ילדים, ויהיו לו נכדים, האדם הזה שמרכז הכובד של החיים שלו, זה אהבת עצמו, כל מה שישתלשל ממנו, אשתו, ילדיו וכו', זה יהיה מבחינתו תפל. שכל מה שנמשך ממנו לזולתו, קל וחומר לחברה חיצונית, יחסית, אפילו לדורותיו, כלומר אפילו בדור הביולוגי שלו, הילדים שלו וכו', שכל מה שנמשך ממנו לזולתו, לחברה בכלל, ואפילו לחברה שיוצאת ממנו עצמו, הבנים, הנכדים וכל מה שמשתלשל מהדורות שלו, אפילו לדורותיו, הוא בתורת תפל לגבי דידה. זה תפל כלפיו. הוא מאוד מאוהב בעצמו, כל כך יתאהב בעצמו, שאפילו משהו, הבנים והנכדים, והמשך המסלול של הדור שלו, של הדורות שלו, של המסלול שלו, אפילו זה מבחינתו תפל. זאת אהבה אחת. אהבה שנייה, אומר הרב, שיש באדם, היא יסודית בדאגת הדורות הבאים. סוף סוף, אדם שאוהב את עצמו זה חשוב, אבל אדם לא לעצמו נברא. אדם לא בא לעולם כדי לטפל בעצמו. מרוב שהוא יתאהב בעצמו, הוא כבר יסתבך עם עצמו. אדם יש לו אחריות לקחת אחריות על המשך הדרך. ולכן מצווה ראשונה על פי התורה היא מצוות פור ורבו. דהיינו, נכון שאדם אוהב את עצמו, ונכון שאדם קרוב אצל עצמו, ונכון שאדם אוהב לטפל בעצמו. וכל זה נכון. אבל צריך מאוד להיזהר שאהבת עצמך לא תהיה על חשבון אהבת הזולת. ולא תהיה על חשבון אהבת הזולת, לא רק שהוא הבן שלך או הנכד שלך, אלא כל הזולת כולו, כל המציאות, כל החברה. ולכן המצווה הראשונה בתורה זה לקחת אחריות על הדורות הבאים. קודם כל כפשוטו, פרו ורבו זה לא רק יצר הריות להביא ילדים לעולם, אבל גם ברובד הפרטי, הפרטני הנקודתי הזה, זה אומר, כלומר זה שהקדוש ברוך הוא שתל באדם יצר הריות כל כך חזק, יצר המין כל כך חזק. זה שזאת המצווה הראשונה בתורה, זה בא ללמד את האדם שהוא צריך קצת לצאת מהאגו הפרטי שלו. תיקח קצת אחריות על, 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 על איזשהו מסלול כולל. היום אנחנו חיים בתרבות, אם אפשר לקרוא לתרבות כזאת, שיטת תרבות, שאדם מנצל את אותו כוח שהקדוש ברוך הוא שם בו, כדי להביא את הדורות הבאים, כדי לממש את הרצונות ואת הצרכים של עצמו. כלומר, אותו היצר, אותו הכוח, שהוא בא לבטא, להוציא לפועל, את האחריות של האדם על הדורות הבאים, מה שכאן הרב קורא, דאגת הדורות הבאים, עם אותו כוח בעצמו, הוא משתמש בשביל עצמו. זה נורא. סליחה שאני יורד איתנו לרמות מתחת לאדמה, אבל למה חכמים, למה התורה כל כך החמירה בהוצאת זרע לבטלה? מה הרעיון שיש פה? אלא לפי הכיוון הזה, זה הכיוון. כשיש לך פוטנציאל דאגה לדורות הבאים, ואתה את הפוטנציאל הזה משמש לצרכים האישיים שלך, משתמש איתו לצרכים האישיים שלך, זה חורבן. חורבן כפשוטו. אתה מחריב את הדורות הבאים. הפוטנציאלים שעתידים לצאת ממך. לכן זה כל כך חמור. אדם אגואיסטי, חומרני, פרטי, מאוהב באמת בעצמו, ורק בעצמו, הוא אדם כזה שא', הוא לא ירצה להתחתן. הוא לא ירצה ילדים. וגם אם יהיה דבר כזה במשך הדרך, זה יהיה איזה מין, כמו שכאן הרב אומר, תפל. ואת כל הסיפוקים במרכאות, החיצוניים, החומריים שלו, שבעצם הושמו באדם כדי להביא לידי ביטוי את האחריות לדורות, הוא ימצא פתרונות איך לספק בזה את עצמו. חס ושלום. זה נורא, המצב שכרגע אנחנו מתארים. אבל זאת עובדה. לצערי נורא. לכן האדם כולל בתוכו שתי אהבות. אהבת החיים של עצמו, ואהבת החיים של הדורות הבאים, והקדוש ברוך הוא שם בו כל מיני מנגנונים כאלה, כמו יצר הריות ועוד מנגנונים אחרים, שיכריחו אותו, ילמדו אותו, ימריצו אותו, לקחת אחריות על הדורות הבאים. אני רוצה רגע לעשות איזשהו פוס קטן. יש גמרא במסכת שבת, בדף למד א', הזכרנו את זה דווקא לא מזמן בשיעור אחר. אמר רב, כך אומר את הגמרא, מי שרוצה לכתוב מקור, זה שבת דף למד א', אין היה שבת א', עמוד 151, שם זה מתחיל. אומרת הגמרא, אמר רב, בשעה שמכניסים אדם לדין, כשאדם מגיע לדין, אומרים לו, הרב כאן מסביר למה לא שואלים אותו, אומרים לו כל מיני דברים שהוא היה צריך כנראה לעמוד בהם, כי זאת המשימה שבשבילה הוא חי. אומרים לו קודם כל, נסעת ונתת באמונה, כלומר, את ענייני דרך הארץ שלך, את העסקים שלך, בן אדם לחברו שלך, היית אדם ישר, היית עם דרך ארץ, היית אדם מצפוני, עשית את זה באמונה, ביושר. זה הייתי אומר התפקוד המינימלי של האדם, ברמה החברתית, האנושית, אפילו הייתי אומר היום, העסקית, הרגילה. נסעת ונתת באמונה, לא היית גזלן, לא היית גנב, וכו'. אני מגזים בכוונה, אני הולך ליד הקצה, כדי שאמין לפחות איזה מינימום יש פה. שלב שני, כדי שבאמת זה יהיה באמונה, קבעת עתים לתורה? היית... הוטענת במטען הרוחני שנקרא אלוהים, אלוהות, אמונה. קבעת עתים לתורה כדי שבאמת יהיה לך את הכוח לשאת ולתת באמונה. כלומר, אחרי הבניין החומרי הבסיסי, הבניין הרוחני, שהוא כמובן מקרין על הבניין החומרי. הייתי אומר, זהו, פה זה נגמר. כשמכניסים אדם לדין, שואלים אותו שתי שאלות. נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה. מספיק. לא, יש פה עוד כמה שאלות. שאלה הבאה. עסקת בפריה וריביה? לקחת אחריות על הדורות הבאים? או שאין לך אכפת רק מעצמך? היום לצערנו הרב אנחנו חיים במציאות כזאת שהרבה מאוד אנשים לא רוצים להתחתן. לא רוצים ילדים. כל כך מאוהבים בעצמם. עסקת בפריה וריביה? תראו מה אומר הרב. אני קורא, אין היה שבת א', עמוד 151, פסקה קוף סמך ג'. רק על עסקת בפריה וריביה. אחרי הצדק ההווה, שבא לידי ביטוי במסע ומתן באמונה, ובקוות עתים לתורה, שזה, כבר, שזה טיפול בהווה, באדם עצמו, יאיר אור הצדק העתיד. מה קורה עם העתיד? יש לך אחריות על העתיד. שבהתגברות כוח הנפש הזכה נאצלת מאור החוכמה העליונה, כשאדם באמת מביט על החיים בעיניים אמוניות, בעיניים של קוות העתים לתורה, בעיניים שנסעת ונתת באמונה, הוא מבין שלא נברא לעצמו. יש לו אחריות על הדורות הבאים, ואצלו הכל נזכר בסקירה אחת, הוא והדורות הבאים לאותו דבר. עד שלא רק את אשר יכול הוא בעצמו להוציא אל הפועל מכלל העושר והשלמות, נגול כספר לפניו. כי את אשר יוכלו שאת הדורות הבאים בהמשך החיים, התלויים הרבה באיכות הטבת דרכי חייו, וגם הם נגללים. אני קורא את המשפט המרכזי. והשאלה נשאלת במלוא רוחבה. עסקת בפריה וריביה? כלומר, הנסעך ליבך לדעת כמה טוב גנוז בחיים הבאים, ההולכים ומתרבים והולכים ומתפתחים, יפה להיות הולך ואור, הולך וקרוב וקרב אל המטרה העליונה אשר יציב אדון כל העולמי. מי שלא יענה תשובה כן על השאלה הזאת הוא בבעיה. אבל הרב מעריך יותר, הגמרא מעריכה יותר. זאת גם לא השאלה האחרונה, עסקת בפריה וריביה. יש כאן עוד שאלה. ציפית לישוע? היה אכפת לך מכלל ישראל? עסקת בגאולת כלל ישראל? דרך אגב, אני חוזר רגע לפריה וריביה ברמה הלכתית. מה המצווה של פריה וריביה? אז באופן כללי, כזו נפסק להלכה על פי בית הלל, בן ובת. כלומר, אתה צריך להעמיד צורת אדם. בן ובת, זאת צורת האדם. זכר ונקבה שווה אדם. אם כן, עד שהאדם לא העמיד מכוחו מציאות של זכר ונקבה, שזה בעצם המשך בניין הדורות, הוא לא יצא ידי חובת פריה ורביה. אמנם, להלכה, בערב, בבוקר, אל תתרפא, וגם לערב אל תנח ידך. כלומר, אמנם על פי ההלכה, מעיקר הדין, זכר ונקבה, על פי בית הלל, ככה ההלכה, אבל הפוסקים כבר דנים בזה, כל משפחה, הורים, שיש להם כוח לעוד, ויש לנו כוח לעוד, אז עוד. כמה עוד? כמה שיש כוח. חשוב, העמדת הדורות הבאים. יותר מזה, סליחה שאני מדבר ככה. תלמידיך אלו בניך. העמידו תלמידים הרבה. זה גם דאגה לדורות הבאים. זה לא פחות מבנים. זאת הלקיחת האחריות להמשך הדורות. בדור כל כך עכשוויסטי, כל כך חומרני, כל כך אגואיסטי, כל כך פרטי, כל כך במרכאות הפוך על הפוך, רוצה לממש את עצמו, הוא בכלל לא שם לב שהוא בכלל לא מממש את עצמו ברגע שהוא לא לוקח אחריות על הדורות הבאים. לכן השאלה, עסקת בפריה וריביה, ואחר כך ציפית לישועה, אלה שאלות קריטיות. אדם לא יכול לצאת ידי חובה בבניין עצמו, חומרי או רוחני. נסעת ונתת, קבעת איתי. לא מספיק. צריך לקחת אחריות. יותר מזה, אני רוצה להחריף את העניין הזה ברשותכם. מי שיש לפניו עיני השבת ב', כדאי לפתוח. לא רציתי להתעכב בצילומים, אבל כדאי אחר כך לראות את זה בפנים. תפתחו בבקשה בעמוד. הולכים עכשיו לגעת בנקודה מאוד 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 חריפה. עמוד 50, אין היה שבת ב', עמוד 50, פסקה נון ד', גמרא שבת דף נון ה'. נעזוב כרגע את הרקע בגמרא, נקרא רק משפט אחד, או משפט או עיקרון אחד. הרב כאן מדבר על המעבר שבין הדורות. מה האחריות של כל אחד מאיתנו? אומנם כאן הרב מדבר בממד הרוחני מה האחריות של כל אחד מאיתנו, אבל קודם כל בכלל שיהיו דורות, שיהיו בנים ושיהיו נכדים, קודם כל. אומר הרב כך, היחס בשלשלת שלו, החיים שלנו, זה כמו, אם אפשר לומר שלשלת, מי שפעם ראה שרשרת, לא שרשרת, שרשרת מקורית נקרא לזה, כל חוליה היא בתוך החוליה השנייה, נכון? אז נגיד זאת החוליה הראשונה, בתוך החוליה הזאת יש חוליה שנייה, אני עובר רגע, בתוך החוליה השנייה יש חוליה שלישית. עכשיו, התפקיד של החוליה השנייה הוא בעצם לחבר בין החוליה הראשונה לחוליה השלישית. כלומר, אם החוליה השנייה אומרת, אני לא אני, נתחיל ברמה הכי פשוטה, החוליה השנייה נתקעת בחוליה השנייה, היא מאוד התאהבה בעצמה, אין לה כוח לעסוק בפירה וריביה, אין לה כוח להביא משפחה לעולם. היא עכשיו מונעת את החוליה השלישית מלבוא לעולם. זה ברובד החומרי. ברובד הרוחני, אומר הרב עמוק מאוד, אני אומר את זה בעל פה, תכף נקרא את זה בפנים. החוליה הראשונה, מבחינה רוחנית כרגע, בנתה איזה קומה רוחנית, דור האבות, בנה איזה קומה רוחנית בעולם. אומר הרב, דור הילדים, הבנים של אותם הורים, הם מתחילים מאותה נקודת מוצא, מבחינה מסוימת לפחות, מבחינה רוחנית, שדור האבות הגיע אליה. אני אומר את זה עכשיו במילים קוקניקיות רגע. אותה הבחירה החופשית שהייתה בדור האבות, אם היא נקבעה כקבע, כדבר קבוע, בנפש האבות, כשהילדים יוולדו, הדור השני, אצלם זה כבר סגולה, זה כבר לא בחירה. הם יתחילו מהדור, הדור השני יתחיל ממקום יותר גבוה מאשר הדור הראשון התחיל. מה שהדור הראשון בחר בבחירתו החופשית וביסס בתוכו, יופיע בדור השני כסגולה. והוא עכשיו יבחר ויעלה קומה. והדור השלישי יתחיל מהקומה של הבחירה של הדור הראשון, והבחירה של הדור השני שכבר נבחר לסגולה שלו. עכשיו משפט חמור מאוד. אני מדבר רק אל עצמי. אם אני הדור השני, שזה לא רק הדור השני, ניקח משפחת בוזגלו. 20 דורות בוזגלויים, בסדר? בוזגלו כפול 20. 20 דורות משפחת בוזגלו קומה, בונה קומה רוחנית. ובא איזה בוזגלו אחד קטנצ'יק. דור 20. הוא אומר, אני עושה מה שבא לי. אני מתנתק מהשרשרת. חביבי, בוזגלו קטן, אתה מבין מה אתה עושה? זה משפחת בוזגלו חד ושלום. אתה מבין מה אתה עושה? אתה לוקח את כל מה שהצטבר בו במשך 20 הדורות, מנתק את השרשרת, לא רק מבחינה חומרית, מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, אתה מבין את האחריות יש עליך? האחריות של האדם על עצמו זה לא רק על, זה לא רק על עצמו, זה על הדורות הבאים. עכשיו אנחנו מתקדמים עוד שלב אחד, זה לא רק על הדורות הבאים, זה על הדורות שהיו והדורות שיהיו, והוא החוליה שמחברת בין הדורות. עכשיו בואו נסתכל חיובי. אם במשפחת בוזגלו הייתה איזושהי התפוררות החוליות האלה, ופתאום בא איזה בוזגלו דור 20 ומחבר עכשיו את החוליות מחדש, מה שנקרא, סבא שלי היה רב, הסבא רבא של הסבא שלי היה רב. אנחנו מכירים את המשפטים האלה. והוא עכשיו מחבר, אומנם הוא מדלג לכאורה על החוליה הזאת, אבל הוא מתחבר לחוליות שהיו לפני כן. וואו, איזה אחריות, איזה גודל, איזה עוצמה, איזה תיקון הוא מתקן פה. הוא בעצם משלים את כל החוליות החסרות שעברו פה בדרך, והוא עכשיו, מכוח כל העבר הזה שהוא מחבר את עצמו אליו, גם אם הוא דילג על כמה חוליות בשרשרת הזאת, הוא עכשיו בונה את העתיד. אני רוצה לקרוא את זה בלשון הרב, כי זה הרבה יותר חזק מה שהרב כותב כאן. אני רוצה לקרוא רגע. הנה, אני קורא. אין היה שבת ב' עמוד 50, פסקה נון ד'. היחס בשלשלת שלו, ההשתלשלות של השלשלת, יסודו, היסוד של המעבר בשלשלת, הוא הנושא הפנימי של הכוחות הטובים, המתנחלים והולכים, המשתלשלים מראשי הדורות עד תולדותיהם. כלומר, יש כוחות טובים. כוחות חיוביים, ערכיים, מוסריים, רוחניים, אלוקיים, שעוברים במהלך השרשרת, במהלך השלשלת, במהלך הדורות. מה שעובר במהלך הדורות זה לא רק הגנטיקה הביולוגית. מה שעובר במהלך הדורות זה גם הגנטיקה הרוחנית באיזושהי מידה, לפחות. אומר הרב, ובכל אדם גנוז בקרבו אוצר הטוב לתולדותיו. הטוב שגנוז בכל אחד מאיתנו, זה הטוב, כרגע הרב מדבר על העתיד, של כל הדורות. עסקת בפירה וריביה? שכל זמן שלא יחלל זרעו ולא ישפיל את הוד תעודת האוצר אשר אור חיי העולמים בתוכו, ברוח החיים וקדושת כל הטוב, שתכף נראית, הנה המשפט. כלומר, כל הנחלה של רכוש המידות הטובות והדעות היקרות, תראו את המשפט, שנמזגו במשך הזמן בדם ובבשר של הדורות. זה לא סותר את הבחירה החופשית של, כל אדם. אבל כל הרכוש הטוב של המידות הטובות ושל הדעות הטובות שעברו במהלך הדורות, נגיד אצל משפחת בוזגלו, הוא עכשיו דור 20 מקבל את כל הרכוש הזה. כל הנחלה של רכוש המידות הטובות והדעות היקרות שנמזגו במשך הזמן בדם ובבשר של הדורות ונעשו לנחלה בטוחה וקבועה, שהבאים אחריהם, בוזגלו דור 20, מתחילים את בניינם מאותו המקום שכבר עלו עליו דורותיהם הקודמים והולכים למעלה למשכיל. איזה אחריות, וואו. יקרה, כל מה שהצטבר במהלך הדורות, מצטבר אצלי, ומה שמצטבר אצלי הוא בעצם מה שימשיך הלאה לכל הדורות הבאים. כשאני לא עוסק בפריה וריביה, כשאני חד ושלום לא מעביר את השלשלת הרוחנית הזאת לדורות הבאים. אתם מבינים רבותיי איזה חורבן יש פה? איך אדם יכול לענות לשאלה, לא עסקתי בפריה וריביה, בין ברובד החומרי, כפשוטו, בין ברובד הרוחני, כל מה שהצטבר פה במהלך הדורות, כל הקניינים. תסלחו לי שאני תקיף, אני אדבר עכשיו אל עצמי. איך אדם יכול לצאת ידי חובה ולומר, סבא שלי היה רב, סבא של הסבא שלי היה רב. סליחה שאני אומר, מעניין את הסבתא שלי מה שסבא שלך היה רב. איפה אתה? אתה מבין איזה אחריות? הנכד שלך יגיד, סבא שלי היה רב? הוא לא חייב להיות דווקא רב, כן? אבל ירא שמיים. הנכד של הנכד יגיד, סבא, רבא שלי היה רב? זאת האחריות. זה לא שאנחנו מחפשים פה לגדל רבנים. אנחנו מחפשים להיות שליחים של אהבת החיים, מבחינת האחריות של הדורות שהיו והדורות שיהיו, זה הליבנה האלה. היום תשאל אנשים, תגיד, איפה אתה גר? איך קוראים למגדלים האלה? אקירוב, כן, אקירוב. אני גר במגדלי אקירוב. תגיד, איזה לבנים שמו שם? וואו, לבנים רציניים. איתונג זה הכי טוב, לא? נגיד איתונג. למה אתה גר באיתונג ולא גר בקיר גבס? זה לא איכות חיים. איכות חיים של מי? של עצמי. אנחנו היום בונים בניינים מכל מיני סוגים, מלבנים, כפשוטו וכדרשו, בשביל עצמנו. אנחנו לא מבינים שהקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, כמו ששם בנו יצר הרעיות כדי לבנות את הדורות הבאים, לקחת אחריות על החיבור בין הדורות שהיו לדורות שיהיו, ככה הקדוש ברוך הוא במרכאות, ברא לבנים בעולם, אמר לנו, לכו תבנו לבנים, תבנו בתים מלבנים, לבני בני, כדי שאתם תלמדו מתוך בניין הלבנים הזה, שהלבנים האלה יישארו גם אחריכם. אז לא יכול להיות שרק הלבנים יישארו אחריכם. איפה הבנים שיישארו אחריכם? איפה המיתן הרוחני שיישאר אחריכם? העיקר זה הלבנים שיישארו אחריכם. רבותיי, אני באמת מדבר בתקיפות קצת היום, אבל אין ברירה. בדור כל כך אוהב את עצמו, כל כך אגואיסט, כל כך חומרני, שחושב רק על המימוש העצמי של עצמו, צריך את הדברים האלה לצעוק בקול גדול. לבנה בני. אני אומר את זה כמשל לעצמי, אם היינו עכשיו מגרדים פה את הקיר, מורידים את הצבע, מורידים את הטיח, היינו מגלים לבנים, מה המוסר שאפשר לקבל מזה? אנחנו בנינו את הבניין הזה לדורות הבאים, לא רק לעצמנו. הבניין הרוחני שאנחנו צריכים להשאיר פה הוא לדורות הבאים, הוא לא רק לעצמנו. חבר'ה, אתם מזועזעים כמוני או לא? אתם לא מזועזעים כמוני, אני רואה שלא. אני קורא, חוזר עדיין לעיני השבת בתמוד 50. כל זמן שהאדם מוקיר מלשון יקר, מלשון חשיבות, החשבה, ססון ועיקר, כל זמן שהאדם מוקיר ויודע כמה קדוש ונשגב הוא, למה? כי אני צדיק? כי אני לומד עניה? כי גמרתי את השעה 18 פעמים? כי הייתי זקן ארוך? לא. זה חשוב, אבל זה לא הכי חשוב. יש דבר יותר חשוב מזה. כל זמן שאדם מוקיר ויודע כמה קדוש ונשגב הוא בשביל העתיד העצור בקרבו. איזה אחריות על הדורות הבאים יש לי. וואי וואי. לא רק המשפחה שלו. בכלל, כל מה שהוא יכול להשפיע בעם ישראל לגאולת עולם. סתם אני חושב ככה לעצמי. כשהרב קוק כתב את ההערות האלה בפנקסים שלו, זה היה לרב קוק איזה מין פנקסנות אישית. הנה אנחנו היום חיים מזה, זה לדורי דורות. כשהרמב״ם, הרבה לפני הדפוס, אמר מה שאמר, כתב מה שאמר, כשהתנאים והמוראים במשנה ובגמרא, כשדור שיוצא מצרים, משה רבנו וכו', כל התורה הזאת, אז מה זה לדור ההוא? אנחנו יונקים מזה חיים, עם ישראל יונק מזה חיים, גאולת ההיסטוריה יונקת מזה חיים. ככה צריך להסתכל על זה. כל זמן שהאדם מוכיר ויודע כמה קדוש ונשגב הוא בשביל העתיד יעצור בקרבו, גורם הוא שעתידו באמת יפותח ויתרבה, וחייו הולכים ומתקדשים, כי הוא מבין את החיות שיש לו לדורות הבאים, גם חומרי גם רוחני. הולכים ומתעלים, אפילו עלי אדמות בחיי דור דורים המסגלים להם את כוחותיו הפנימיים להרחיבם ולהרבותם בכמות ובאיכות. אומר הרב חס ושלום, אמנם מי אשר בשעת נפש בחוסר רצינות, בכזאת ילדותיות, בחוסר לקיחת אחריות של הבנת החוליה שלו כחלק מהחוליות כולן, אמנם מי אשר בשעת נפש השפיל את הכוח הגנוז ביד העתיד, את אור החיים העתידיים, ובשפלות נפשו ושרירות ליבו הוריד את חייו כולם, ההווה והעתיד, ההווה שלו בעצמו והעתיד של כל מה שעתיד לצמוח ממנו, אבל כנראה לא יצמח ממנו כי הוא השפיל את החיים. השפיל, עוד פעם, את ההווה והעתיד אל ההשפלה הגמורה, אל מצב התכונה שכל קודש יתרחק ממנה וכו', וכל מוסר וכל חוכמת אמת לא ימצא ביד ושם. הנה הפסיקו בלבלת שהשלט יחוסו. אומר הרב, אל תדאג, לקדוש ברוך הוא יש כבישים עוקפים, איך לקחת את כל המטען של משפחת בוזגלו ולהעביר אותו לדורות הבאים, אפילו דרך כמה חוליות שבדרך קצת הלכו לאיבוד. אני ממש מתחנן על נפשי. אף אחד עכשיו לא יחשוב על אבא שלו, על סבא שלו, על הסבא רבא שלו, שיפסיק את השלשלת. אנחנו לא הבקרים של ההורים ושל הסבים ושל הסבים של הסבים שלנו. אנחנו לא נגיד, וואו, איזה חומרה, איזה חמור. טוב, ברוגז עם אבא. יאללה, צ'ילבה. אנחנו לא באנו לחנך את ההורים שלנו, ההורים שלנו חנכו אותנו. לכן יש כל מיני סיבות, גם בהשגחת השם וגם להורים, אנחנו לא מצדיקים את זה כמובן, אבל אנחנו לא בקרי ההורים שלנו, ואנחנו לא בקרי הדורות הקודמים. אנחנו צריכים להבין את האחריות שלנו, והתפקיד שלנו לחבר את השרשרת. אם היא מחוברת כבר מהדורות הקודמים, לחבר אותה יותר חזק. אם היא לא מחוברת, לחבר אותה. מהצד הסגולי היא תמיד מחוברת. מהצד הבחירי יש לנו אחריות לחבר. יותר ויותר, כמה שאפשר יותר עמוק. והקדוש ברוך הוא, הנה, הקדוש ברוך הוא העביר את המשפחה כמה דורות, וברוך השם, הנה, הגענו בסופו של דבר, הנה, התחברה השרשרת. והכל חשבונות אלוקים. וחשוב לי לזכור שיש ביטוי כזה בגמרא, ברא מזכה אבא. ברא מזכה אבא זה לא רק אבא שלי היה רשע, איזה מזל שאני צדיק, אני מכפר עליו. חס ושלום, מישהו גאוותן כזה. מה פתאום? הסגולה שאני הצלחתי לגלות בי, היא הייתה אצל אבא שלי, מכוחו אני חי. ברא מזכה אבא, הזכאות שלי של הבן היא כבר הייתה באבא. אם לא הייתה בו לא הייתי זכאי בכלל, לא הייתי יכול לחשוף את זה. מסיבות כאלה ואחרות הוא לא חשף את זה, בסדר, אבל אני ברוך השם לוקח אחריות וכן חושף את זה, ומכוחו אני חושף את זה. לכן לא להגיד אני צדיק, הוא לא מיידע מה טוב, בוא נחפר עליו משהו, נעשה איזה כפרת אבונות. חס ושלום, מה פתאום? כל הלימוד של הסוגיה הזאת זה להבין את האחריות שכל אחד צריך לקחת על עצמו, ולא את הדפיקה על החזה על מי שלא לקח אחריות. כי אין לנו השגה למה הקדוש ברוך הוא סובב את הדברים ככה, ולמה אותו דור התרחק. מי יודע? חשבונות אלוקיים. וגם בחירה חופשית, אני לא אומר שאין כאן אחריות, אבל זה לא התפקיד שלנו לדפוק על החזה של האחרים. גם לא של ההורים שלנו. בסדר, אני ממש מתחנן, מי שיצא מפה עם תקלה כזאת, אז השיעור הזה לא שווה כלום. כל אחד יביא את האחריות שלו לחבר את השרשרת לדורות שהיו ולקחת אחריות על הדורות שיהיו. ומהמקום הזה הוא במכון מאיר. למה אני במכון מאיר? לגן עדן עולם הבא. שטויות. למה אני במכון מאיר? לגמור דף יומי 15 פעמים רצוף. שטויות. אני כאן כדי להיות חלק מהחוליה. חלק מהחוליות, חלק מהשרשרת. ולעשות את זה הכי טוב שאני יכול. לפי האישיות שלי, הכישרונות שלי, האופי שלי וכו'. טוב, אי אפשר שרק אני אדבר בשיעור כזה. אתם חייבים להגיב. לא יכול להיות שאין תגובה. תציל אותי, דוד.
חשבתי על זה. תמיד הרב לפעמים מדבר על הסכנות שיכולות להיות של אותו אדם שרוצה, אני מחבר עכשיו את השרשרת, אני יודע את חברת. והרב בו לא הזכיר בשבת, שבת ב' בעמוד 50, הוא לא הזכיר איזה סכנה כלשהי שעוד. אותו אדם יכול לבוא ולהגיד, אני מתקן את השרשרת, והוא בעצם...
בסדר, הרב מדבר על זה במקומות אחרים. הרב כותב למשל בגירת הקנה, שם מדבר על ברא מזכה אבא, ברא קרא דאבוע וכו'. שם מדבר שצריך מאוד מאוד להיזהר ביחס לדורות הקודמים. כל מיני חשבונות. אני לא רוצה, אני לא רוצה לסנגר על מה ש... על מה שאולי לא צריך לסנגר. אנחנו יכולים להבין את אותו דור יוצא שואה, שיתרחק מתורה ומצוות. אז אל תדון את חברך ואת עורך עד שתגיע למקומה. מה אתה דן אותה? לא שזה מצדיק חס ושלום. אבל אנחנו לא במקומות האלה, ברוך השם. אז אין לנו יכולת עכשיו להיכנס למקומה ולהתחיל לדון אותה. אל תדון אותך בכלל שתגיע למקומו, כי לעולם לא תגיע למקומו. לעולם. אני יודע את זה, שיש תופעה הרבה פעמים של בעלי תשובה, שהם כועסים על ההורים, הם כועסים על המשפחה, הם כועסים על הקיבוץ, הם כועסים על, על החברה שהם גדלו בה, הם כועסים על בית ספר, הם כועסים אפילו על אלוהים, שלא גילה להם שיש אלוהים. איך לא גילו לי? איך הסתירו? מה אתה, זה עסק שלך? זה לא עניינך. ברוך השם שיום אחד התחברת וחיברת את הכל. זה לא עניין שלנו. אנחנו לא מתעסקים עם זה. אנחנו צריכים לדעת את האחריות שיש עלינו. כל אחד מאיתנו יעסוק בפירה ורבייה, חומרי ורוחני. ייקח אחריות על חיבור השרשרת הזאת מהדורות הקודמים לדורות שיהיו. לדורות הבאים. רבותיי, זה ליבנה. בואו נחזור רגע אלינו, לא נתפזר יותר מדי. בואו נחזור. שתי תכונות של אהבת החיים יש באדם. אהבת חיים שלו, שכל מה שנמשך ממנו לזולתו, אפילו לדורותיו, אם במקרה טוב הוא עוסק בפירה ורבייה כברוח, בחומר וברוח, כל זה הוא בתורת תפל לגבי דידה. הוא כל כך שבוי בעצמו. ואהבה שנייה היא יסודית בדאגת הדורות הבאים. אהבה יסודית מאוד לקחת אחריות על הדורות הבאים, שזה בעצם כמו שעכשיו הרחבנו קצת יותר, זה חיבור של הדורות הבאים, הדורות הקודמים דרכי. ולכן אני מאוד מאוד חשוב, אני מתייחס לעצמי בחשיבות רבה, כי יש לי אחריות פה לחבר את השרשרת. אומר הרב, כשהאדם האישי עולה במעלה עליונה, כשהפרטיות האישית, זה מה שתופס את המקום המרכזי אצל האדם, המימוש העצמי, ההצלחה האישית, הקריירה שלו וכו' וכו'. כשהאדם האישי, דרך אגב, אני סליחה שאני מדבר בצורה מאוד ברורה, אדם צריך להתחתן, אדם צריך להקים משפחה, זאת צורת האדם, זאת חובתו התורנית, לטובת המשך הדורות וכו'. הרבה פעמים אנשים גם היום, לפעמים גם עם כיפה, דוחים חתונה, כי אני עוד לא מספיק הסתדרתי בחיים, עוד לא מציתי את כל ההנאות, ועוד לא עומד על הרגליים כלכלית. תגיד, והקדוש ברוך הוא חשב על זה? חשב על זה. למרות זאת אמרת בן 18 לחופה, אמר. למרות זאת אמר, אחרי גיל 20, הקדוש ברוך הוא בוכה עליו אם הוא לא נשוי. הגמרא אמרה. טוב, אפשר קצת להקל יותר, אנחנו צריכים אולי 22, 23. דחילק, תרגע. עד גיל 40 אתה רוצה להישאר רווק, כי עוד לא מצית את החיים? גם בגיל 400 לא תמצא את החיים. צריך לשים לזה קו. זה אדם שמאוהב בעצמו. מצד שני, נישואי בוסר זו סכנה איומה. כמובן צריך להתעין במטען הרוחני הזה, כדי שבאמת יהיה, עסקת בפירה ורבייה מהמקום הנכון. זה בא מקוות עתים לתורה, זה הולך לציפית על הישועה, זה הסדר. כשהאדם האישי עולה במעלה עליונה, יכול הוא להיכנס כולו בצורתו העצמית. כביכול הוא שבוי בעצמו. ודאגת הדורות תוכל להיות הולכת ומשתכחת. פחות מעניין אותו הדורות הבאים. מה שנקרא, הוא בונה בית מקיר גבס, הוא לא בונה בית מלבנים. קיר גבס זה מתפורר תוך כדי תנועה. כמה שנים מחזיק מעמד קיר גבס?
10 שנים.
כמה?
10 שנים.
פתוק?
מה זה?
כמה שנים מחזיק מעמד קיר גבס?
10.
מחזיק. 20 שנה. 30 שנה. אוקיי. מתי שהוא יתפורר? אז יש אנשים שהחיים שלהם זה קיר גבס. זה לא נעים להיות קיר גבס. בלי לזלזל בגבס. גם זה חשוב. אז כשהאדם האישי עולה במעלה עליונה, יכול הוא להיכנס כולו בצורתו העצמית. ודאגת הדורות תוכל להיות הולכת ומשתכחת. ואף על פי כן, תמצא את סיפוקה, כלומר האדם יכול למצוא איזשהו סיפוק במימוש העצמי שלו, למרות שכביכול המשך הדורות, האהבה לדורות הבאים לא יוצאת אל הפועל אצלו, ואף על פי כן תמצא את סיפוקה, מפני שהמוסר הטוב העצמי, כלפי חוץ, ככה הוא חושב, הוא מסדר בכלל חובותיו, גם את החובה לביסוס המצב של הדורות, של הדורות העתידיים. הוא כל מיני אומר לעצמו, אני מבסס את עצמי כדי שיהיה לי מתישהו אפשרות לדורות העתידיים. עד שהוא יבסס את עצמו, הוא כבר זקן בן 80. הנץ של אברהם אבינו כבר לא יהיה אצלך.
הרב שהוא חי בסרט שהפלקה נשאר עד 200 שנה?
תגיד לי, מה זה הוא חי בסרט? כולנו חיים בסרט.
לא, אותו אדם.
מי זה אותו אדם? זה רוב בני אדם בעולם. רוב בני אדם בעולם חיים בלי לזלזל בפלקה, חיים בפלקה. כן או לא, דוד? תגיד את האמת.
מה
אני צריך להגיד? אתה קורא עיתונים. תגיד לי, מה העסיק את העולם בשבוע האחרון? אתה לא יודע, אני אעדכן אותך. מה העסיק את העולם? ברצלונה! הייתי בבית שלי, ידעתי בדיוק כמה שערים יש, איך אני יודע? כל פעם שיש גול, צעקות. ידעתי, היו 4 גולים. מסי, שמה מסי. יא בן אדם, שזה אתה חי. נו, יאללה, ניצחו 3-1, יש גבי, נו, עכשיו מה? מתכונים השנה הבאה. וגם אז נזכו גבינו והשכמה. שנה הבאה. בזה אנשים שמים את הכוחות, את הכישרונות. זה הפלקל הזה. אתה לוקח אחריות על הדורות הבאים? או שאתה לוקח אחריות על איזה הנאות רגעיות, שכשם שהן באות, כך הן חולפות. זה דור הפלקל, מה שנקרא. דור הגבס. אנחנו לא זלזלנו? אני חושב שאם היית בשיעורים הקודמים ראית, החומר הוא חשוב מאוד. הוא תבלין. אנחנו רוצים שהסלט יהיה מטובל. מתקוליטה, יש לנו מתקוליטה בשולחן. וחלק מהמותרות הם אפילו הם חלק מההכרחים של האדם. נכון, לא אמרנו שלא. אבל יכול להיות שהמותרות יהפכו להכרחים מעבר למה שנצרח, וזה יהפך לעיקר החיים? זה ודאי שלא. יוצא לי לא פעם ככה לפגוש אנשים בגילאי נגיד 28, 30, 35, שהם מה שנקרא עוסקים בבניין החיים הפרטי שלהם בכל מיני תחומים, זה יכול להיות בעסקים, זה יכול להיות באקדמיה, זה יכול להיות סתם ליהנות מהחיים, שגם זה חשוב ברמות מסוימות. אתה שומע לי, אבל אני לפעמים ככה שנוצר איזשהו סוג של קשר, מה אתה עושה, מה התוכניות שלך, מה עם חתונה? כרגע זה לא באופק, לא בתוכנית. ואנחנו מקבלים את זה בשלוות נפש. הוא לא רוצה להתחתן. יהודי בגיל 40 לא רוצה להתחתן. גיל 35 לא רוצה להביא ילדים לעולם. סליחה טובה, סליחה, שנייה. הוא לא רוצה להביא ילדים לעולם. למה? קודם כל זה שהוא התחתן זה חידוש גדול. אחר כך צריך להסתדר כלכלית. ואחרי זה להביא ילד אחד. וחתול. כדי שיהיה לו עם מי לישון. בלילה. מה זה מצחיק? אני מדבר במציאות, אני יודע מה אני מדבר. זה נורא. לכן זה לא מי זה האדם הזה. האדם הזה זה תרבות שלמה. כן.
האדם פה שקוראים עליו, בסוף שמה שקראת, זה אדם שמשלה את עצמו, שכביכול הוא מסדר את חובותם בעולם, הוא נהיה אדם טוב, הוא נהיה מוסרי והכל, לכן החובה של דורות הבאים היא לא חשובה לו, היא נעלמת ממנו. אבל היא לא אדם ש... אמרת שיש פה אדם שכאילו דוחה את זה כביכול.
תראה, יש כל מסוגי אדם באדם הזה. יש אדם שהוא באמת שבוי באיזה ילדותיות, שכביכול אני הולך עד הקצה עכשיו של אכול ושתו. אכול ושתו, אני לעולם צעיר לנצח, מה שנקרא. צעיר לנצח. זה סתם תאווה. יש אחד לא תשמע. אני לא מסתפק באכול ושתו, כמו שאתה מאיר בצדק, וגם לזה כאן רב רומז, אלא הוא בונה איזה עולם מוסרי, עולם ערכי, הוא אפילו עובד בעבודה חשובה, הוא תורם אפילו לחברה. בסדר, יפה. אבל הוא צריך להקים משפחה. הוא צריך להשאיר רכוש לדורות הבאים, גם מבחינה משפחתית, ביולוגית, וגם בכלל העולם. אז האדם הזה יותר יתקדם. בסדר. אני מסכים, יש מדרגות, מדרגות בזה. דתי שווה משפחה גדולה. נכון, זה כתוב במילון אבן שושן. דתי שווה משפחה גדולה. למה? הרי זה הפוך. מי שיש לו את היכולת הכלכלית במרכאות, אז הוא מסתפק באמת בחתול וכלב. ומי שאין לו את היכולת הכלכלית, אז שם פתאום משפחה גדולה. זה בא מהאחריות הזאת, זה בא מהלבנים האלה. יחיאל שואל שאלה. האם ישנו מצב של מימוש עצמי, לא בהגדרתו הטובה, גם בתוך לימוד תורה? כלומר, אדם לומד תורה ומרוכז בעצמו, חשוב מאוד, הזכרנו את זה כמה פעמים בשיעורים, שיכול מאוד להיות אדם שהוא מאוד פרטי, למרות שכרגע הוא עוסק בעניינים רוחניים. זה מזכיר קצת דעה אחת בגמרא, את בן עזאי, בנושא שלנו, שאמר, אני לא רוצה להתחתן. למה? כי אני מתחתן עם התורה, חשקה נפשי בתורה. אז אומר השולחן ערוך, והרוצה כבן עזאי לעסוק בתורה, זה פחות או יותר הנוסח בשולחן ערוך, אין מוחים בידו. זה הנוסח של השולחן ערוך. אומר שם אתה, זה תורי זהב במקום, ממש אבן עזר, סימן א' הלכה, ד' ד' משהו כזה בהתחלה, אין מוחים בידו, ומכל מקום אין נכון לעשות כך. זה לא נכון לעשות כך. כל המגמה של התורה הזה, זה האחריות, האחריות על הדורות שהיו ושיהיו. לכן זה לא דרך שכבושה לרבים, זה יוצא דופן שביוצא דופן, וזה לא מצב נורמלי. יש דרך אגב, יש גישה שלמה אצל המקובלים, שהאדם שהוא לא נשוי, לא יכול להיות מקובל. ולכן מי שזוכר, הרב כדורי, התחתן בגיל מאוד מאוד מבוגר, פעם שנייה. צורת האדם היא זכר ונקבה. צורת האדם היא הדורות הבאים, אז אולי זה לא אפשרי טכני להביא דורות הבאים בגילאים כאלה, אבל אני חלק מה, לפחות מהמערכת הזאת שנקראת משפחה. זה מצב נורמלי. ככה צריך להיות. בואו נקרא עוד ונסיים. בירידת המצב, כשהאדם נופל משוקע בתחום צר של נטיותיו הבהמיות, תוכל לדאגת הדורות להישכח כליל. ואז ממילא זה יוצא הפוך על הפוך. את אותו רכוש שיש לו, את אותם הלבנים שיש לו, שבעצם המטרה שלהם זה להשאיר לדורות הבאים, המטרה שלהם זה לקיחת אחריות על הדורות הבאים. המטרה של הלבנים האלה זה שכל החיים יהיה היחס לדורות הבאים והאחריות על הדורות הבאים. לוקח את כל הרכוש שלו ומפורר אותו. תוכל דאגת הדורות לשכח כליל, והרכוש יתמזמז בידי דור אחד. גם כלכלית לצערנו הרב היום זה נכון? הרווחתי מיליארד דולר, טוב, בוא נהנה מהחיים. אין למי להשאיר, למה צריך להשאיר? וגם מעבר לכסף, אתה לא משאיר אחריך שום רכוש, שום, 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 שום מטען, שום תוכן. לכן אומר הרב, דאגה לעומת זה החוכמה האלוהית, כדי שהאדם לא יגיע למצב כזה, שהוא שוכח באמת בשביל מה יש לבנים כמשל בעולם, דאגה לעומת זה החוכמה האלוהית להגדיל את טבע הדאגה לדורות העתידים, במצב החיים, בלב דור שוקע. כשיהיה דור שוקע, ששוקע רק בעצמו, אז הקדוש ברוך הוא שם דווקא אז, כלומר דווקא דור הפלגה, שכל כך היה שקוע בבניין עצמו, נעשה לנו שם, נעשה לנו שם, קריירה, קריירה, מימוש עצמי, כבוד, כסף, פרסום, זה דור הפלגה בגדול. דווקא שם, מה היה המקצוע שלהם? בונים בניינים, בונים מגדל, עושים לבנים. הלבנה להם לחומר. בנסוע בני האדם מקדם, בבואם אל ארץ שנער, אחרי המבול, אני מזכיר לעצמנו, שאז החלה הקרייריסטית, הקרייריסטיות הפרטית, החלה עבודת הלבנים. ואפילו לא היה להם לבנים מוכנות לבנות בניינים, הם עצמם היו צריכים לבנות את הלבנים. כלומר, בניין האבנים מחומר מוכן, אם כבר הלבנים מוכנות, או החומר הוא מוכן, אף על פי שהוא מתקיים לדורות, אבל כל מה שאתה לא צריך להכין ממש את החומר, ואחרי זה את הלבנים, ואחרי זה את הבונת הבית, אין בו אותה הבלטה של דאגה מיוחדת לדור רחוק. אמנם לעשות את החומרים שהלבנים עשויים מהם, ואחרי זה להרכיב מהחומרים האלה לבנה, ואחרי זה מהלבנה הזאת לבנות בניין, וכו'. או זה מראה על, על הדורות הבאים. אמנם הכנה מעשית גדולה של עשיית לבנים לבניין במקום שאין, לבנ, שאין אבנים, ולא יסתפק האדם בחומרים רפואיים, כמו עץ, או היום אולי קש, שבעמל מועט היה מוצא לפניו, זאת תעשה דאגת דורות הבאים. הרודה בחוזקה, ברוך השם נקווה, בלב האדם, דרך כל המנגנונים שהזכרנו מקודם, שהקדוש ברוך הוא שם באדם כדי שיהיה חייב לי להביא דורות הבאים לעולם, הרודה בחוזקה בלב האדם הוא מראה את פועלו ביותר בעת הכישרון הכללי, שהמוסר העצמי של האדם הפרטי, הבניין החומרי העצמי ואפילו המוסר העצמי, לא יוכל אז להספיק עד כדי הצורך של העמדת המעמד של הדורות הבאים מעצם הרכוש הקנוי של הדור ההווה, כי צריך להמשיך לדורות הבאים. רבותי, אני מסכם את המשפט הזה במילה אחת. אחריות. אחריות, לקחת אחריות. איזה שקט היום בשיעור? למה יש שקט? אין מה להגיד, אנחנו באלה. וואו, שתיקת כעודה. מה?
זה אחריות שתחר גם אמונה.
לא שמעתי.
זה אחריות שתחר אבל גם הרבה אמונה.
ברור. מי שאין לו אמונה, הוא לא יבנה מלבנים. הוא יבנה סוכה. הוא לא יבנה לבנים. לא כפשוטו ולא כדרשו. בסדר, חבריה? יישר כוח.